אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד, שלום לך.
שלום רב, מה שלומך דוד?
בסדר, תגיד, איך הולך?
תשמע, אני חושב שאני כמו כולם, עוקב בדאגה אחרי הדיונים, רואה את התגובות המביכות, מבישות של חברי הקואליציה והאיומים המרומזים על מערכת המשפט. לא יום טוב למדינת ישראל ולא כבוד גדול לקואליציה של נתניהו.
אולי יום טוב, כי אולי סוף סוף נדע אם בית המשפט העליון יחליט בצורה קטגורית כן או לא לקבל את עילת הסבירות?
אני חושב שהדיון הוא דיון הרבה יותר גדול. זה שהפכו אותו לדיון אם לבית המשפט יש סמכות לדון בחוק יסוד, זה טעות בסיסית. זה לא חוק יסוד. זה שהכותרת שלו היא חוק יסוד, זה לא אומר הרבה. בסופו של דבר צריך להבין ולעקוב איך התנהלו הדיונים, מי ניהל את הדיונים, ובסופו של דבר אנחנו דברים על חוק פרטי ששמחה רוטמן, שניהלו אותו בייעוץ משפטי חיצוני צמוד מאוד, כמעט על כיסא יו"ר הוועדה פורום קהלת, שלא נתנו לחברי כנסת לדבר, שלא הזמינו מומחים, שהפרקליטה הצבאית הראשית לא הגיעה להסביר מה היו השלכות הלוחמי וחיילי צה"ל, אנחנו גילינו את זה בדיעבד רק אחרי כמה חודשים בדיונים סגורים בוועדת חוץ וביטחון. פיאסקו שלם. ועכשיו הם מתפלאים למה בית המשפט מערים קשיים על ההליך הרשלני ביותר אולי שאי פעם חוקקו חוק במדינת ישראל.
אבל בית המשפט עוד לא הערים שום דבר, אנחנו עוד לא יודעים.
לא, יש שאלות. מה... אנחנו רואים את השאלות של בית המשפט, והן שאלות לגיטימיות. דרך אגב, אנחנו שאלנו את אותן שאלות לאורך כל הדרך. פשוט לנו, יו"ר הוועדה שמחה רוטמן סתם את הפה והוציא אותנו החוצה, הוא לא יכול לעשות את זה, למרות שהוא מאוד מאוד היה רוצה.
אבל אתה שמת לב, אם אתה עוקב, אני מניח שכן, שהנשיאה חיות שאלה כמה וכמה פעמים את ראש בגץ, בוא נגיד מנהל מחלקת הבגצים, ושאלה אותו כמה וכמה פעמים, האם אנחנו נמצאים כבר באיזושהי דיקטטורה? ושמתי לב שהוא לא כל כך ענה. אז אני שואל אותך, האם אנחנו כבר בדיקטטורה?
ואני דווקא אצטט מאחד השופטים שאמר את זה היום. דיקטטורה לא... אתה לא הופך להיות בדיקטטורה ממעשה חד פעם מכלשהו. זה הרבה מאוד מעשים קטנים שקורים, וזה בדיוק מה שקואליציית נתניהו מנסה לעשות, הרבה מאוד תהליכים קטנים וסדורים להביא אותנו לשם, שנבחרי ציבור יהיה מעל החוק, שעילת הסבירות לא תהיה קיימת. בעצם להגדיר דה פקטו שהחוקים לא חלים על נבחרי הציבור. ואני חושב שעם הזמן ועם השאלות וההליך המשפטי אנחנו נראה שלשם חוסרים גם נציגי בית המשפט וגם כלל המעורבים בעתירה הזו. ואני חושב שהם עושים את זה בצורה נכונה, בצורה טובה. הם מפרקים לאט לאט את המגדל קלפים הרעוע הזה שבנה יו"ר הוועדה רוטמן ושר המשפטים לוין, שבין החקיקה הזו למשהו רציני אין שום קשר.
תגיד, האם אתה חושב שבאמת בית המשפט יחליט לבטל את החוק, או שאולי ישנה גם אפשרות שהוא יגיד, תשמעו, אני מחזיר את זה לכנסת, אתם תחליטו אולי לשנות פה ולשנות שם, ובא לציון גואל. יש אפשרות כזאת?
אני לא יודע מה בית המשפט יחליט.
גם אני לא יודע, אני שואל אותך, אבל כאחד שמבין דבר או שניים בחקיקה.
אני יכול לומר שאני לא יודע מה בית המשפט יחליט, אני כן יודע שההליך החקיקה לעצמו היה הליך רשלני, פזיז, לא נכון, היו שם טענות להצבעות כפולות, והיו טענות לעובדה שלא נתנו לחברי כנסת לדבר, ושלא הזמינו מומחים, ושכבר הזמינו מומחים לא נתנו להם לדבר. יש הרבה מאוד טענות פרוזיציאליות שהיו פה בהליך הזה, שכן אפשר להחזיר את זה גם לשם, גם ללכת לפן הזה. אני חושב שיש פה הרבה מאוד אפשרויות מה בית המשפט יכול לעשות, ואני חושב שגם שמחה רוטמן יודע את זה, כי אחרת הוא לא היה נועם את הנאום הזה שהוא נעם היום. אני חושב שגם שמענו היום טענות שלא אמורות להישמע בדיונים רציניים, כמו שמגילת העצמאות הוא מתמח רשלני או חפוז או אני לא יודע מה. נראה שאתה יודע,
לא בדיוק אמר את זה, אבל...
את הגיבנת של עצמו ולא ראה איך הוועדה שלו התנהלה, אבל בסדר.
אם אני אשאל אותך, ואני שומע את כל הוויכוחים ואת כל מה שמדברים פוליטיקאים ועורכי דין, אבל אני רוצה לשאול אותך, בעצם מה מקור הסמכות של בית המשפט העליון לדון בחוק יסוד? אתה תגיד לי שזה לא חוק יסוד, אבל הם קבעו שזה חוק יסוד, ולהזכיר חוק יסוד אחר או חוקי יסוד אחרים, התקבלו ברוב של 33-34.
קודם כל, צריך, אני אחזור להתחלה, שיהיה ברור, אני לא חושב שמדובר בחוק יסוד, מדובר בחקיקה פרטית. דרך אגב, כל ההגדרה, כל המבחנים לחקיקה פרטית חלים על החקיקה הזו. יור הוועדה הגיש אותה בעצמו, היה פה ייעוץ חיצוני, משפטי חיצוני, שניהל פה את האירוע הזה מול הייעוץ המשפטי של הכנסת, זה התנהל בדיוק כמו הצעת חוק פרטית. ולכן אני חושב שלבית משפט יש סמכות לבחון את הנושא. אני לא יודע מה הם יחליטו, ואני לא יודע איך הם התייחסו לנושא שהם נתנו כותרת של חוק יסוד, היו יכולים לתת כל כותרת אחרת. אבל אני לא רואה כל בעיה בבחינה משפטית של בית המשפט לנושא.
אתה יודע... כמובן, השחור והלבן ששני הצדדים, קואליציה ואופוזיציה, רואים, ושני חלקי העם שמתקדשים, זה מגיע לידי כך שאני שומע קצינים בצבא, שמדברים אולי על אפשרות של פגיעה בקשירות הצבא, ואנחנו אולי, 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 אני מקווה שלא, בערב מלחמה. ואני שואל, האם זה הזמן עכשיו לא להגיע, או לא להצליח להגיע לאיזשהם הסכמות שפחות או יותר הגעתם אליהם, אולי לא אתם, אבל לחלק מאנשי האופוזיציה בבית הנשיא.
קודם כל, ודאי שיש פגיעה בקשירות חד משמעית, אנחנו מבינים את זה שהפעולות הללו פוגעים בכל פן במדינת ישראל, בכלכלה של מדינת ישראל, ביחסי החוץ במדינת ישראל, בביטחון של מדינת ישראל, וחלק מזה זה גם פגיעה בקשירות. אני לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו בעיתות משבר, אני בטוח שעם ישראל ידע להתאחד ולהגן על עצמו כמו תמיד, אנחנו לא שם. אבל אני כן אומר, צריך להתייחס ברצינות לקולות השבר של יותר מחצי ממדינת ישראל, מיליונים שנמצאים ויוצאים למחות במשך 36 שבועות. זה המחאה הכי משמעותית שאי פעם הייתה במדינת ישראל, ונראה שנציגי הקואליציה כל כך התאהבו בכיסא שלהם שהם מנסים שלא לשמור אותה, אנחנו רואים אמירות מקוממות של כל מיני שרים וחברי כנסת שאני לא רוצה להגיד מתאמרים, אבל מזלזלים בצורה יוצא דופן. באזרחי מדינת ישראל שהם אמורים לשרת גם אותם, ופשוט מתעלמים מהם. אני מאוד 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 מקווה שיכנסו את הוועדה לבחירת שופטים, יחזרו לדבר, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני רואה שיש פה איזושהי אג'נדה מאוד מסודרת של שר המשפטים, ושל יור ועדת החוקה רוטמן, והם לא רוצים את זה. זה לא משנה מה יציעו ומה ישימו לשולחן, הם פשוט לא רוצים את זה, הם שמו לעצמם למטרה להרוס את מערכת המשפט הישראלית, ולא מעניין אותם מה יערס בדרך. אנחנו רואים שכולנו נפגעים, כל אזרח במדינת ישראל.
תראה, בינתיים עוד אין פגיעה, למה אתה מרגיש כבר שיש איזושהי פגיעה בדמוקרטיה, או באיזושהי פגיעה באזרח הפשוט?
קודם כל, אני חד משמעית מרגיש פגיעה משמעותית בכיס של כולנו. עליית שער...
טוב, זה סיפור אחר שלא קשור לחקיקה עוד, אולי.
לא, זה קשור רק לחקיקה. העובדה, בסופו של דבר, בכלכלה יש כלל פשוט. פשוט. הם רוצים יציבות, והם רוצים לדעת שאנחנו נמצאים במדינת חוק. ברגע שאתה לא יודע שאתה במדינה יציבה, וכל יום אחר בבוקר שמחה רוטמן כזה יכול להגיש עוד פעם הצעת חוק פרטית ולעשות פה טוב ובואו, אז אף אחד לא ישקיע במדינת ישראל, ושלא משקיעים במדינת ישראל, יש פחות מיסים. ושיש פחות מיסים, התושבים בהכרח יקבלו פחות שירותים, וששער הדולר משתולל כי אף אחד לא מאמין יותר במדינת ישראל, אז הכל עולה פה יקר יותר, ושהגלה הקניות בסופר התייקרה כבר ב-30% מאז שממשלת נתניהו עלתה לשלטון, אז כולנו סובלים, וששרים במדינת ישראל וראש הממשלה, הדרג המדיני הכי בכיר שהם פוגשים מחוץ לגבולות ישראל, הם כל מיני שגרירויות קטנות שהם צריכים לשלם להם כסף בשביל לפתוח נציגות בישראל, אז אתה מבין שאנחנו הופכים להיות מנודים בעולם, ואנחנו נשלם על זה ביוקר, אם זה לא יהיה היום, זה יהיה מחר, אם זה לא יהיה מחר, זה יהיה בעוד שנה. יגיע הרגע שהחברים שלנו בעולם כבר לא יתמכו בנו באום ובכל מיני מקומות שהיינו רגילים שהם תומכים בנו, כי אף אחד לא רוצה לתמוך בשרים שהם קיצוניים, בשרים שמייצגים את כל מה שפסול וכל מה שרע בעולם.
תשמע, שמעתי את גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, שמעתי גם אחרים שאומרים, רבותיי, תתעוררו, כל הצעות החוק האלה בעצם לא יעברו, החקיקה בעצם לא תעבור, וגם הנושא הזה עכשיו של חוק שכבר עבר, כנראה ישונה על ידי בית המשפט. כנראה, אני אומר, אני לא יודע. אז בעצם יכול להיות שהמאומה הגדולה בעצם תידח בכל שקט, ובעצם לא תימשך החקיקה, כמו שאומרים כמה חברי כנסת?
אני שומע את דוסי אומרת את זה במשך הרבה זמן, היא גם אמרה שהיא תצביע נגד הקואליציה בחוק טבריה, ואז התקזזה, ואמרה הרבה מאוד דברים, ואני שואל את עצמי כל פעם, אם זה מה שאת חושבת, ויש עוד כמה חברים בליכוד שחושבים את זה, שבסופו של דבר לא צריך לחוקק את החקיקה הזאת, אז איפה עמוד השדרה שלכם? למה אתם מתנהגים כמו מחלקת הדגים הקפואים בסופר, שותקים, ובמקרה הכי גרוע מתקזזים ולא נעלמים מהצבעות? תהיו מנהיגים, ותגידו מה שאתם רוצים, ותפילו את החקיקות ההזויות האלה, שגומרות וקורות את מדינת ישראל. אבל במקום זה, הם יעשו מה שאומרים להם, כי הכיסא שלהם יותר חשוב להם מכל דבר אחר. ואני, באמת, אני לא מבין, אם היינו רוצים שכולם יהיה בדמות המנהיג, כלומר, בוחרים במנהיג המפלגה וכולם הם בדיוק כמוהו, אז למה צריך פה, אתה יודע, הליכוד מתיימרים בדמוקרטיה ובכל מיני דבר, אין פה שום דמוקרטיה. הם עושים מה שאומרים להם כמו רובוטים.
תראה, אבל הקואליציה קיבלה 74 חברי כנסת שהצביעו, או בוא נגיד שנמצאים בתוך המטריה של אותה קואליציה. אבל אתם יכולתם גם כן להצטרף, והעובדה שאתם לא הצטרפתם אולי יצרה מצב בלתי אפשרי לנתניהו, שבלעדי גורמים כאלה ואחרים לא יכל להקים ממשלה.
שמעת את מה, אפילו מה אתה אומר, דוד? אתה אומר, תשמע, בגלל שאתם לא הצטרפתם לקואליציה מושחתת שמקדשת...
לא, את זה לא אמרתי, רון.
לא, אני אומר, אנחנו לא נצטרף לנאשם עם שלושה כתבי אישום, אנחנו לא נכשיר שחיתות ואנחנו לא ננרמל את המצב הזוי הזה שנתניהו הוביל. אבל מה אתה אומר? אתה אומר, בגלל שאנחנו לא הצטרפנו, היה צריך להיכנע לקיצונים. אז אני כופר בכך, ואני אומר, לא, ראש ממשלה שנאמן למדינת ישראל לפני שהוא נאמן לעצמו, צריך לומר, אני לא מרכיב עם הקיצוניים האלה, עם הגזענים האלה, ממשלה. הממשלה הזאת קוראת את מדינת ישראל. אני לא מוכן לתת לזה יד יותר. אבל אנחנו לעולם לא נשמע נתניהו אומר דבר כזה, כי טובתו האישית תמיד תגבר על טובת מדינת ישראל.
תגיד, אתם מדברים עדיין בבית הנשיא או בשיחות כאלה ואחרות?
אני לא הייתי בבית הנשיא ואני לא חלק מהשיחות. אנחנו, ממה שאני מכיר, לא מדברים. כל עוד הוועדה למינוי שופטים לא תתכנס, אין לנו על מה לדבר. וכמו שכולנו...
וכשהוועדה הזאת תתכנס, אתם תדברו?
אני לא רואה סיבה שלה, אם הוועדה הזאת תתכנס כחוק. והחקיקה הזאת תוקפה. אז אנחנו נוכל לשבת ולדבר. אנחנו לא נדבר תוך כדי שיש אקדח על השולחן, אבל אנחנו כן נשמח מאוד לדבר ולמצוא פתרון למצב הקשה שמדינת ישראל נמצאת בו. ואני מאוד מאוד מקווה. ראה, נתניהו עושה קולות כאילו באמת רוצה להגיע לאיזשהו מתווה, כי הוא מחפש שאולי יזמינו אותו כבר לוושינגטון. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יוכל לקחת את הקיצונים בקואליציה שלו, ולומר להם באמת, ניסיתם, לא הצלחתם, בינתיים פירקתם את המדינה, עד כאן, אני מנהל את האירוע, אתם זזים הצידה, אבל לצערי, אני לא מאמין בזה, ואני לא חושב שיש מישהו מספיק תמים להאמין בזה. אותם קיצוניים בכל יום מגבירים את הקיצוניות שלהם, ובעצם מנהלים את האירוע. אני לא יודע איפה נתניהו בכלל, אני לא שומע אותו כבר הרבה מאוד זמן, אני לא חושב שהוא חלק מהאירוע הזה, אני לא חושב שסופרים אותו בכלל.
אני רוצה לשאול אותך, אולי להגיד לך שכן מתנהלות שיחות, ועושה רושם שנתניהו וגנץ ממשיכים ומנהלים מסע ומתן על הרפורמה במערכת המשפט. כל זאת למה? כי בעוד, לא יודע, 3 חודשים, נשיאת העליון תכתוב את אותה פסיקה שכולם מצפים לה. ויכול להיות שראש הממשלה נתניהו אומר, מה אני צריך עכשיו את הדבר הזה? אני עכשיו אגיע לאיזשהם הסכמות, ואתם תהיו מחוץ להסכמות ככל הנראה, לא?
תראה, אני לא יודע על שיחות שמפלגות אחרות מקיימות, אני גם לא יודע, יש הרבה שמועות, אני לא מכיר אותם, אני חושב שגם המפלגות האחרות למדו את הלקח שלא לעשות עסקים גם תחת אש וגם בלי ערבויות נדרשות. הדרך היחידה לקיים שיחות היא לכנס את הוועדה, להציג את החקיקה ולתת זמן אמיתית להידברות. אם מישהו חושב שהוא רוצה להיכנס שוב למלכודת שיעבדו עליו שוב, אז אתה יודע, זה גדול ממני, אבל אני חושב שכולם במערכת הפוליטית מבינים ויודעים עם מי יש להם עסק, והשיחות האלה התנהלו בצורה הטובה ביותר, כמו שהציע דרך אגב יו"ר המפלגה שלי, ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד.
תגיד, אני שומע קולות ש... תגיד לי אתה, מה אתה אומר על הקולות הללו? יש הטוענים שיש עתיד שפויה בידי מנהיגי המחאה ולא באמת רוצים להגיע להסכמות, וגם אם נתניהו ייתן לכם את כל העוגה כולה, אתם תגידו לא. מה אתה עונה להם?
שבאופן חד וחלק זה לא נכון, כי מי שהציע את השיחות ומי שהציע שזה יגיע לבית הנשיא הוא יו"ר המפלגה שלי לפיד. והוא גם נתן תנאים ברורים להמשך השיחות. אנחנו רוצים למצוא פתרון עבור מדינת ישראל. זו העבודה שלנו. העבודה שלנו בסופו של דבר היא לעזור למדינת ישראל לעבוד עבור מדינת ישראל, אבל אנחנו לא נכשיר קואליציה מושחתת, ואנחנו לא ניתן יד לאיזשהו תרמית שנגיד כאילו יש שיחות. אם רוצים שבאמת יהיו שיחות, תכנסו את הוועדה, תעשו את החקיקה, ניכנס ונדבר כמו שעשינו את זה קודם, אבל הם פיצצו את השיחות בפעם הקודמת.
לא, אתם הפסקתם, רון, אבל אתם הפסקתם את השיחות. מי שלא נבחר, אני אזכיר, מי שלא נבחר נציג לקואליציה, הופסקו השיחות. אתם הפסקתם את השיחות, וזה בעצם מה שקרה, כי בעצם מה אמרתם? אמרתם לא נבחר נציג קואליציה ואין ועדה. הנה יש ועדה, אומנם היא לא מתכנסת, אבל אני מניח שאולי אפילו בית המשפט יידרש לסוגיה הזאת, לא?
אני בטוח שבית המשפט יידרש לסוגיה. מי שפיצץ השיחות היה אותו נתניהו שניסה לעשות איזשהו תרגיל של טכני למשוך זמן בשביל לקיים בחירות חוזרות. אז אנחנו אמרנו, אנחנו לא ניתן לזה יד. עד שלא יכנסו את הוועדה ועד שלא יעשו את החקיקה, אנחנו לא נדבר, כי אנחנו לא נדבר תחת אש, ואנחנו לא נדבר במסע מתן שהוא לא בתום לב אמיתי. והנה אני אומר לך גם פה, אנחנו נשמח לדבר בתנאים שהציב יו"ר המפלגה שלי לפיד, הם תנאים נקיים.
מה הם התנאים? עצירת כל החקיקות לשנה וחצי, ומה עוד?
כינוס הוועדה לבחירת שופטים, ועצירת החקיקה ל-18 חודשים. אני חושב שזה דבר לגיטימי, אנחנו רואים מה זה עושה למדינת ישראל החקיקה הזאת, אנחנו מבינים את הנזק העתידי, ואני רוצה לומר לך שאני מקיים הרבה מאוד פגישות עם ראשי המשק, אנחנו עוד לא מבינים את הנזק שיגרם למדינת ישראל בהמשך. כי אנחנו רואים עכשיו את הנזק שקורה באופן מיידי. שההשקעות מחזיקות להגיע, הנזק הוא לטווח ארוך וקשה מאוד לשקם את זה, ואני לא יודע כמה שנים ייקח לשקם את הנזק שהם עושים לכלכלת מדינת ישראל.
תשמע, אני שומע שאתה מדבר גם כן על הבנות, על הרצון להגיע להסכמות. אני שומע אפילו חברי כנסת מהימין, בוא נגיד מההארדקור של הימין, מדברים על זה שהם ממש ממש רוצים להגיע להבנות. גם חברי הכנסת ממפלגדו של גנץ אומרים, מתן כהנא למשל אומר, הרצון של בני להגיע, בני גנץ, להגיע למתווה מוסכם הוא לא פחות מהרצון שלי. אני שומע בעצם את כולם מכל סיעות הבית שמדברים על כך שצריך להגיע להבנות. אבל אני שואל את עצמי, אוקיי, הייתם צריכים את בית המשפט בשביל זה? אתה אומר, הם פיצצו, הם אומרים, אתם פיצצתם את השיחות. אבל אני אומר, הכלכלה של ישראל, המעמד של ישראל בעולם, לא חשוב יותר?
הרבה יותר חשוב מהכל, ולכן אני גם קורא מפה וגם מזכיר שראש הממשלה לשעבר לפיד אמר לפני חודשים רבים, תכנסו את הוועדה, תעצרו את החקיקה ונלך לדבר. לא היה צריך בשביל זה להגיע לבית משפט, לא היה צריך לעשות בשביל זה משהו מיוחד, היה צריך בשביל זה הנהגה, לומר לשר המשפטים ויור ועדת חוקה רוטמן, תירגעו, עכשיו אני מנהל את האירוע. הוא ניסה לעשות את זה לכמה שניות, שהוא עשה את זה עם עולה בפירוק הקואליציה, והגענו לאן שהגענו היום. אילו הייתה מנהיגות למדינת ישראל ומישהו היה סופר את נתניהו, לא היינו מגיעים למקום הזה.
טוב, משהו אחר, רון. תראה, אתה כמוני צופה בטלוויזיה, היום, בוא נגיד אפילו לא לתדעמתי, אבל לחרדתי, ראיתי מקבצים שהטלוויזיה העלתה של אלימות בקרב ילדים. אבל אני לא צריך לראות את זה בקרב ילדים. אני רואה את זה על הכביש, אני רואה את זה בכל מקום אפשרי. השיח בכנסת, השיח על הכביש, הדורסנות של אנשים כאלה ואחרים לאנשים שלא מסכימים לדעתם נראית רע מאוד. ואני רוצה לשאול אותך, למה זה קורה לנו? האם יש איזושהי סיבה מיוחדת שפתאום אנשים הפכו לאלימים יותר על הכביש? בין השאר.
קודם כל זה נורא, ראיתי את הסרטונים גם מחדרה וגם מפתח תקווה, ובאמת זה שובר את הלב. מדובר בנוער שאני לא רוצה לדעת אפילו מה עבר על אותם ילדים ועל אותם הורים ועל המשפחה, וזה מחדל רוחבי של מערכת החינוך, מערכת אכיפת החוק שלא מספיק מרתיעה בנושא הזה. גם הרשות המקומית שצריכה להיכנס לעשות עבודה הרבה יותר מעמיקה בכל המקומות הללו. ואני חושב שכן, החברה הישראלית בחודשים האחרונים הפכה להיות הרבה יותר קיצונית. אנחנו רואים אמירות שמקצינות מפעם לפעם. אם אתמול היינו מתקוממים מאיזושהי אמירה, אז כבר מחר היא כבר לא רלוונטית, כי מישהו אמר כבר אמירה הרבה יותר קיצונית. זה משפיע עלינו בכל תחומי החיים, וזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עליו. הקרע הזה בעם, מחלחל לכל חלקה טובה, אם זה לנוער שלנו, כמו שהוא מחלחל לכלכלה שלנו, כמו שהוא מחלחל לכל דבר אחר, וחלק מהפתרון הוא לעצור ולחזור לשפיות.
דיברתם על חקיקה בהסכמה, ואני רוצה לשאול אותך, הצעת החוק של יו"ר הקואליציה אופיר כץ ושלך קובעת כי אדם שהורשע בהתעללות בחסרי ישע לא יוכל לחזור לעסוק בעיסוק של חינוך, טיפול או השגחה עם חסרי ישע. אז קודם כל כבוד על זה שאתם שיתפתם פעולה בנושא כל כך חשוב. איפה נמצאת הצעת החוק?
קודם כל ההצעה הזו עברה בקריאה שלישית במושב האחרון. אני ואופיר משתפים פעולה בכל הנושא שקשור לגיל הרך. עוד בתקופה שאני הייתי סגן ראש עיר בעיריית פתח תקווה, והוא היה חבר כנסת צעיר, נמשיך לשתף פעולה בנושא הזה ולא נעצור, עד שלגיל הרך במדינת ישראל יהיה בעל בית אמיתי, יהיה הסדרה אמיתית, והורים ירגישו שהם שמים את הילדים שלהם במקום בטוח, במקום טוב, כי אין דבר יותר חשוב מהגיל הרך במדינת ישראל בכלל בעולם, ואנחנו מבינים שכל המחקרים מראים שהשקעה בגיל הרך, תוביל גם לבוגרים טובים יותר, איכותיים יותר, וגם לפחות השקעה וטיפול אחרי זה בילדים בוגרים יותר.
אני רוצה לשאול אותך לגבי הפגסוס. מכיר?
מכיר.
מכיר. שמעתי בזמנו את המפכ"ל לשעבר אלשיך שאומר, אין פגסוס, לא היה פגסוס, לא היה פגסוס, בקיצור, הכחיש את הכל, ואחר כך שמעתי אנשי משטרה שאומרים, ועוד איך יש פגסוס, ועוד איך נכנסתם לתחומים שלא היינו צריכים להיכנס, אנשי משטרה. ורוצים, בוא נגיד, יש ועדה שאמורה לקבוע מה אכן היה שמה, ואני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך הוועדה הזאת הייתה צריכה לקום, והמסקנות שלה, האם הם יחייבו גם את האנשים שהיו אז בזמנו בשלטון? או במשטרה?
קודם כל אני חושב שכולם צריכים לפעול על פי חוק, ודאי גורמי אכיפת החוק. הייתה ועדה כזו בעבר, הוועדה לביטחון פנים בקדנציה, בכנסת הקודמת דנה בנושא הזה, ובראשות חברת הכנסת מירב בן ארי שהייתה יו"ר הוועדה. שמעו מומחים, הייתה ועדה בחלקה פתוחה, בחלקה חסויה. שמעו מומחים והגיעו למסקנות שלא נעשה שימוש שלא נכון ביכולות שיש לגורמי אכיפת החוק. אני לא רואה איזו סיבה מיוחדת לבדוק את זה שוב, בטח בצורה שעושים את זה, אבל אין שום בעיה שיבדקו את זה ושיוכיחו בפעם הנוספת שלא עשו שימוש לא חוקי. ואם מישהו חלילה עשה שימוש לא חוקי ביכולות שיש למשטרת ישראל או בכלל נגד אזרחים במדינת ישראל, ודאי שהוא צריך לשלם על זה את הדין. אבל אני אומר לך שאני הייתי בוועדה הקודמת, ירדנו מאוד מאוד לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות, ולא מצאנו שנעשה שימוש שלא
קדים. טוב, אנחנו נראה מה הוועדה תראה, תבדוק ותחליט. אני רוצה לשאול אותך, הכנסת בשנת 2012 מחוקקת חוק, תיקון לחוק למניעת הסתננות המאפשרת כליה במתקן חולות למסתננים שהוצא נגדם צו גירוש. וספטמבר 2013, הרכב של 9 שופטים, פוסל את הסעיף. ואת התוצאה ראינו עכשיו מה שקורה בדרום תל אביב. מה אתה אומר?
אני חושב שזה לא התוצאה של פסק הדין, אני חושב שזה תוצאה של הזנחה של הרבה מאוד שנים, גם של ממשלת ישראל שלא טיפלה בתופעה הזאת בזמן אמת, גם של עיריית תל אביב שקצת נרדמו בשמירה ולא התריעו את זה בצורה משמעותית ואמיתית, ואני חושב שפסק הדין לא יכול להאשים את השופטים שמצאו איזשהו הסדר שלא עומד בקנה אחד עם אמנות בינלאומיות, אבל היה אפשר לעשות את זה אחרת, היה אפשר להקים גדר כמו שהקימו בצד השני, היה אפשר לעשות הרבה מאוד פעולות שלא עשו, בשביל באמת להסדיר את הנושא הזה.
ובגץ פסל כמה וכמה פעמים, וקרא לחוק הזה לא חוקתי, ביטל את רובו, הוא בעצם אפשר לאותם מסתננים, ואני לא מדבר על אלה שהם, בוא נגיד, מבקשי מקלט מדיני. והם נשארו בארץ, ואתה רואה מה קרה שם. אז האם לא היה צריך לבדוק אותם בכל התקופות? האם הם באמת מבקשי מקלט או סתם מבקשי עבודה? ולהוציא אותם מכאן? והאם לבית המשפט, והאם לבית המשפט אין איזושהי תרומה להישארותם?
בית המשפט שלח את המדינה לעשות שיעורי בית. אני חושב שהיו צריכים לעשות את השיעורי בית האלה, לתקן את החקיקה בצורה שהיא תתאים לאמנות הבינלאומיות. אני חושב שעיריית תל אביב הייתה צריכה להשקיע משאבים בדרום תל אביב, כי יש לעיריית תל אביב הרבה מאוד משאבים שהם לא נוצלו. לצערי, דרום תל אביב הפכה להיות החצר האחורית של מדינת ישראל. ממשלת ישראל היה דברים חשובים יותר לעשות, ורשות מקומית, שזה בדיוק התפקיד שלה, נרדמה בשמירה. אני מאוד מקווה שעכשיו יתעוררו בנושא הזה ויביאו להסדרה, כי אני לא חושב שצריך להיות בן אדם אחד לא חוקי במדינת ישראל, לא משנה איך הוא ולא משנה מי הוא.
טוב, ראש השנה בפתח, מה אתה מאחל?
קודם כל אני מאחל למדינה האהובה שלנו רוגע ופתח לתקווה אמיתי וטוב של אחדות בעם ישראל. אני חושב שזה אפשרי, ואני חושב שעם המנהיגות הנכונה אפשר לעשות את זה. אני באמת מקווה שכל אחד מאיתנו ידע לפתוח את הלב כלפי האחר, להקשיב לו ולהכיל את זה בסובלנות בשביל למצוא פתרון.
ובנימה אופטימית זו נסיים. חבר כנסת רון כץ, יש עתיד, תודה. שבת שלום.
לך.
חג שמח.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.